אפשר לומר שכבר התרגלנו למצב שבו כמעט כל שיח על יהדות פוגש שתי נקודות מבט זרות ורחוקות זו מזו. אבל דווקא עכשיו, כשהאחדות כל כך חשובה לנו, נחוצה נקודת מבט חדשה. אני דוקטור מרווה שלו מרום, ואתם מוזמנים להזין לפודקאסט הפלורליסטית, ולעסוק יחד בתרבות היהודית של כולנו, במבט עכשווי, ישיר וישראלי.
הפלורליסטית, הפודקאסט של מכון שכטר, באתר רדיו תל אביב ובכל אפליקציות הפודקאסטים.
אולי כן, אפרופו הדורות הבאים. לא, גלית? גלית?
אופה, כן, 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 סליחה. לא, לא לחצתי על הכפתור שלה.
זה בסדר גמור.
מה הייתה המילה הראשונה אבל?
אני אומר, אולי באמת אפרופו הדורות הבאים, האייטם שאנחנו רוצים לעשות עכשיו, על הסבסוד, כן, על מאחורי סבסוד המעונות, והכעס בציבור החרדי. אנחנו שמחים להגיד בוקר טוב למיכל צ'רנוביצקי, חוקרת ומקדמת מדיניות בקרן ברל כצנלסון. מה העניינים?
בוקר טוב, מיכל.
בוקר טוב.
טוב, ספרי, תנסי להסביר לנו איפה אנחנו, איפה אנחנו עומדים, בעד, נגד, מה קרה עד עכשיו.
רגע, רגע, התחלה של התחלות. כשבציבור החילוני והכללי יש כותרות שאומרות, אנחנו מפסיקים לסבסד את מעונות היום של החרדים, אני לא מקבלת שום סבסוד במעונות היום, איזה מין דבר זה, זו אפליה כל כך ברורה, במה אנחנו עיוורים? מה אנחנו לא רואים בזה?
טוב, אז המעונות, דבר שאני צריך להבין שיש סבסוד שכאילו כל אחד יכול לבקש אותו במעונות מה שנקרא של, פעם היו קוראים לזה התמת, של משרד העבודה, של משרד הרווחה, לא משנה. כן. שזה מעונות שהם בעצם מסובסדים על ידי המדינה ושמקבלים בהם, שהשכר המלא בהם הוא סביבות ה-2000 ומשהו שקל, גם המעונות, גם המשפחתונים, זה אותו דבר.
מה זה השכר? זה מה שאת משל...
כן, כאילו המחיר המלא, בסדר, המחיר המלא, אם יש ילד בגיל 0 עד 3, אז המחיר המלא שלו זה...
2000 ומשהו?
בין 2000 ל-3000 שקל.
בתל אביב אבל... חינוך 0 עד 3 עולה בין 4,500.
לא, אבל זה כשמדברים לדוגמה על מעונות של נעמת, צריך להבין. כן, נגיד הציבור החילוני זה מעונות של... זה מעונות, במקומות אחרים זה רשתות אחרות, לא משנה, אבל בוא נבין קודם על מה מדובר, כן?
כן.
אפשר בעצם, כל משפחה יכולה לבקש סבסוד, זה לפי התלושי שכר של ההורים, לפי המשכורות, וזה יכול להגיע באמת מהמחיר המלא, לא יודעת, שני ההורים עובדים בהייטק, אז זה לא רלוונטי, כן? לא רק הייטק, כאילו ברגע ששני ההורים מרוויחים יפה, זה שכר רגיל, אז לא יהיה כמעט שום סבסוד. זה יכול להגיע לכמה מאות שקלים, כן? שממש המדינה משלמת כמעט את הכל. ועוד ילדים שבעצם יכולים להתקבל למעונות ולקבל שם סבסוד כמעט מלא, זה ילדים של משפחות רווחה. שזה בכלל על בסיס אחר. עכשיו, כמובן שזה גם כשעושים את החישוב, אז מחלקים במספר הילדים במשפחה וכל מיני כאלה. אתם מתארים לעצמכם שברגע שזו משפחה ברוכת ילדים, שאחד מבני הזוג לא עובד, ובת הזוג עובדת בעבודה עם שכר נמוך, אז הסבסוד גבוה, ובסוף הם משלמים מחיר מאוד נמוך למעונות האלה, והמדינה משלמת את הרוב. עכשיו, מה שקרה עכשיו, שבעצם בעקבות כל הסיפור של החוק הגיוס, או היעדר חוק הגיוס, או שלא נקרא לזה, אז איזשהו הליך משפטי שבסופו המדינה אמרה שברגע ששני בני הזוג לא עובדים, כלומר, אברכים, לא יכול, ברגע שכאילו בן הזוג הוא אברך, אז בכלל הם לא זכאים לסבסוד במעונות.
זאת אומרת, לא מה, משנה כמה הם מרוויחים.
מה הם מנסים לייצר פה?
אבל בעצם לאנשים עובדים.
רגע, אבל מיכל, איך זה קשור לעניין חוק הגיוס? הם מנסים לייצר פה איזשהו תמריץ שאני לא מבין?
אז תראה, זה תלוי איך אתה מסתכל על זה. אפשר להגיד שבעצם כל המשבר...
תמריץ או עונש, זה מה שאני מנסה להבין.
אז זה הקטע, שזה לא... אפשר להסתכל על זה ככה, וזה גם מה שהחרדים יגידו פה בסיפור הזה, שזה סוג של תמריץ. כי אתה יודע, בסוף זה פגיעה ממש משמעותית במאזן של משפחה חרדית באמת עם ילדים בגיל הזה. זה סיפור של, בוא נגיד, נגיד יש להם ילד אחד בגיל הזה, זה יכול להיות סיפור של 1,000-2,000 שקל בחודש, שפשוט יורד מהחשבון החודשי, במשפחות שגם ככה חיות על הקצה, כן? ממש.
מכירה, מכירה, זה נשמע כמו התיאור שלי, רק לא עם 2,000 שקל, אלא עם יותר. עכשיו, את מבינה שאני... לא, אני גם חיה על הקשקש, באמת.
אני בכוונה רוצה לדבר שנייה, כאילו, לשים שנייה את הסיפור החרדי בצד, כי שם זה גם איזה פלפול משפטי, וגם איזה סיפור, בוא נשים את זה, וגם באמת הקשר שעשו עם זה לגיוס.
אבל כל הדבר זה זה, כי הכל פה פוליטי הרי במדינה, ואני לא מצליח להבין מי מושך בחוטים הפוליטיים האלה.
אוקיי, אבל יש פה גם עניין, בואו נתייחס שנייה לשאלתה של גלית.
בבקשה.
שבאמת, הרי אם אתם זוכרים, היה את הסיפור הזה שלפני הבחירות, שחלק מהקמפיין של הליכוד היה חינוך חינם מגיל אפס.
שאנחנו יודעים שבחלק מהמדינות...
נכון, אבל אנחנו יודעים שזה לא איזה, את יודעת, כזה מין קמפיין בחירות.
לא, יש מדינות שזה קורה.
בחלק מהמדינות המערביות, החינוך חינם לא מתחיל בגיל שלוש, החינוך, שגם פה, דרך אגב, נזכור, זה רק מהשנים האחרונות, כן? החינוך חינם מתחיל בגיל, זה לא אפס כמובן, אלא גיל שלושה חודשים, שישה חודשים, לא משנה.
רגע, מיכל, מה זה מהשנים האחרונות? איך חרדים שלחו? איך חרדים שלחו למעונות יום לפני זה?
לא, המעונות, מה שאני מתארת לך עכשיו, זה סיפור של תמיד היה, זה לא איזה משהו חדש. דיברתי על הגיל שלוש, שגם זה רק מאחרי 2011, אחרי המחאה החברתית, שבעצם הורידו את כאילו חינוך חובה חינם מגיל חמש לגיל שלוש. אז באמת את צודקת, כאילו הרעיון הזה שדרך אגב, גם זה שבתל אביב באמת זה מגיע למחירים האלה, כי באמת בתל אביב גם אין מספיק מעונות. עכשיו, זה לא רק תל אביב, המעונות והמשפחתונים שדיברתי עליהם, אז הם, הפריסה שלהם ברחבי הארץ היא לא שווה. עכשיו, למה זה מגיע למצב הזה? זה כבר שאלה אחרת. את יודעת, קהלים שיותר מתקשים על זה, קהלים שפחות מתקשים על זה, קהלים שלא יהיה להם את המחיר הזה, הם לא ישלחו.
תראי, אני רוצה לא לכעוס על האם החרדית שדומה לי. נכון, אין לנו את אותו מספר ילדים, אבל גם היא וגם אני רוצות לשלוח את הילדים למעונות או למסגרות מכל מיני סיבות, ואני חושבת שאנחנו דומות בזה. מה אני לא רואה אצלה? זאת אומרת, האם זו הטבה שמקבל חלק מהציבור ואני לא מקבלת, למרות שזמן טוב לחשוף שוב את הרעיון המצוין שלי, שנשים עצמאיות מטפלות וגנים פרטיים יוכר להם במס, כלומר אני אוכל להוציא את זה כהוצאה מוכרת. אני חושבת שאני פותרת שם את כל הבעיות בעולם.
בהצלחה.
נכון.
Yeah. כן. לא הצליחו לא, לא, גם בתקופת... לא, אבל גם בתקופת המהפכה וגם בתקופת...
אף אחד לא באמת ניסת...
לא, לא היה, אני מדבר על ממשלות שהיו יותר בצד משפט. הסוציאלי, זה אף פעם לא קרה.
זה לא רעיון סוציאלי, זה רעיון מגה קפיטליסטי מה שאני מציעה. אבל רגע, יש פה עיוורון, זאת אומרת, על פניו, יש כאן חוסר צדק משווע. עכשיו אני מבינה, תכף נפתח את שנת הלימודים. מה יהיה? ילדים לא ישלחו לגנים, אז זה אומר שמי ישלמו את המחיר עוד פעם נשים? כי הם לא יוכלו ללכת לעבוד. אז הם יצטרכו להיות בבית עם הילדים?
אז זהו, אז צריך להבין גם, בוא נגיד שנייה מה קורה עם זה במציאות. כי ברגע שמשפחה באמת, כמו שאמרתי, עכשיו המחיר במעון יעלה לה יותר כסף, אז היא באמת, זה לא שאלה, אז יש שתי אפשרויות, או שבאמת, הרי כל המטרה מראש של הדבר הזה היה בעיקר לקדם תעסוקת נשים, כן? שנשים יוכלו לצאת לעבודה.
בדיוק.
נכון, אז ובעצם זה יכול לעשות אחד משני דברים, או שזה יחזיר אותם הביתה, לפחות לחלק מהשעות, או חלופה אחרת, זה מה שנקרא המשפחתונים הפרטיים, ופה אני רוצה להגיד לך גלית וגורי, שזה לא המשפחתונים שאת מכירה, זה לא המשפחתונים, שאני אומרת משפחתונים פרטיים בחברה החרדית, זה לא המשפחתונים ב-3,000-4,000 שקל שאת מדברת עליהם, אלא זה מחסני ילדים. כן, זה משפחתונים שהם יותר זולים מהמשפחתונים המסובסדים. זה משפחתונים שאת שולחת לאיזה מישהי, שזה לא ברישיון, שזה לא בפיקוח, שזה בבית שלה, יכול להיות מספר מאוד גבוה של ילדים, ושם את באמת תשלמי תשלום נמוך, כמה מאות שקלים, יכול להיות שזה יעד אחד, יכול להיות שזה יעד ארבע, אבל זה בעצם החלופה. זה לא שהחלופה היא שכאילו, איזה יופי, אז ממחר בבוקר, כאילו הם ישלמו כמוך או משהו כזה, כי זה משפחות שלא יכולות לשלם את
המחירים. אני לא רוצה שהם ישלמו כמוני, אני רוצה לשלם כמוהם.
את רוצה לשלם כמוהם, ברור, ואת צודקת בזה, ואני באמת חושבת שהפתרון עוד פעם זה, ואני לא מדברת על מחר בבוקר, כי אנחנו יודעים שזה לא עובד פה דברים ככה. אבל תנסי, אם יכולת את להחליט, מה צריך לקרות מחר בבוקר? הדרישה הייתה צריכה להיות, ובאמת כמו בכל מדינת רווחה מתוקנת, לחינוך חינם או חינוך במחיר נמוך, בכל מקרה שהמדינה משלמת הרבה יותר מסבסדת את הנושא הזה של חינוך של ילדים, גם בגילאים המאוד צעירים.
מיכל צ'רנוביצקי, חוקרת ומקדמת מדיניות בקרן ברל כצנלסון, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
תודה
נראה
רבה.
לי שאנחנו נצטרך לדבר שוב, גם כדי להרחיב על זה, וגם אולי לעקוב, לעשות איזשהו פולו-אפ,
על מה קורה עם זה באמת, נכון. ילדים ישלמו את המחיר, בסוף ילדים חרדים ישלמו את המחיר, זה מדכא נורא.
להלן הדורות הבאים. זה הדבר.
טוב, תודה.
תודה
רבה, מיכל.
תודה רבה, תודה רבה.
להתראות.